ברשות הגאון הגדול הרב שכטר, ידידי הרב מאיר, ושאר הרבנים, תלמידי חכמים וכל השומעים, אנחנו זוכים שהרבנים שהזכרתי, הרב שכטר, מגיע לישיבת הכותל הרבה, ברוך השם, גם תלמידים יש פה. יש שיירות מצויות בין ישיבת הכותל ל-YU ולהפך. אני מקווה שהשיירות יגיע הזמן בקרוב, שיהיו בכיוון אחד בעזרת השם. בעזרת השם. גם על זה נדבר בסוף קצת. אם יהיה זמן עוד. בעזרת השם. אם זה היורצת של מורבי, 40 שנה להסתלקותו, הקדוש ברוך הוא גלגל שנהיה כאן, וידידי הרב מאיר אמר, השיעור פה זה יהיה במקום לעלות על הציון. אז אנחנו... בעזרת השם שלי הוא נשמתו. מסכת עבודה זרה, שעוסקים כאן, בעצם יסודה באיסור עבודה זרה. אתמול קראנו פרשת יתרו. על מתן תורה, אתו פרשת ואת חנן, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוהים אין עוד. רש"י אומר שפתח להם שבעה רקיעים, וראו שאין עוד מלבדו, זה הגילוי הגדול שמעמד הר סיני. האמונה, מציאות הקדוש ברוך הוא בעולם, והשגחתו, בחבקוק במידן עליך, את אומרת הגמרא במכות, צדיק באמונתו יחיה. עבודה זרה, היא סותרת את המציאות, רוצה להסתור, אי אפשר להסתור. לכחיש את מציאות הקדוש ברוך הוא בעולם, לכן יש אנוכי השם, ומיד יש לא יהיה, זה הדבר הראשון. אז אנחנו מצווים, אתם עוסקים בזה כל הזמן, להתרחק מעבודה זרה, להשמיד אותה, להוציא אותה מן הארץ, ואפילו זה באיסור ירק ואל יעבור, עבודה זרה. מאידך, ביחס לגויים עצמם, חביב אדם שנברא בצלם, ההתייחסות היא אחרת. אמרה בגיטין, אומרת שמקדימים בשלום הגויים. אתן דוגמה, אמנם ממקום אחר טיפה. הרב נבנצל שליטה, הוא מפורסם הפסק שהוא פסק, הרב יוסי בן שחר, כמדומני ברובע, שיעלה עם אמבולנס ביום הכיפורים, כמדומני שחל בשבת, להר הבית שהרב נבנצל אוסר מהאוסרים, שזה פשוט נראה לנו עלייה להר הבית בזמן הזה, בשביל לטפל בערבי. מה משפוך? אמנם הסיבה שהם חיילים שבת על גוי זה שחלילה אם יצטרכו שיטפלו ידאגו גם לישראל, אבל הנראות של היחס לגויים היא אחרת לגמרי. רק פה זה כרוך עם סיבה של חילול שבת, לכן זה בעיה. ולמרות זאת, יחד עם זה שאנחנו מצווים לכבד כל אדם, גם לכבד גויים, יחד עם זה חז"ל גזרו גזרות של הרחקה, שלא יבואו דווקא מתוך המקום. הראש אומר בנידה, מה שיתירו את הקרבה בין איש ואישה, יתירו את הייחוד, אז גזרו גזרות כנגד זה של הרחקה בין איש ואישה יותר. זאת אומרת, כיוון, ייתכן לומר שכיוון שבעצם יצרו את האפשרות של כבוד הגוי, חביב אדם שנברא בצלם, אז חז"ל גזרו גזרות של הרחקה, שלא יבוא מתוך זה לידי קרבה. איך האיזונים בדיוק? פורסם בפי מרבותיי, ביטוי בחזון איש, חכמים שקלו בפלס דבריהם. החזון איש בשביעית, בסימן י"ב, יש אותה שאלה בישראל. ישראל חשוד על השביעית. העתקתי את לשונו של החזון איש. השקלו חז"ל בפלס עד כמה לקונסם ולמשוך ידינו מהם. זה גם, להבדיל, להבדיל, אבל זה גם שאלה דומה. זאת אומרת, חכמים שקלו בפלס דבריהם איפה אנחנו אוסרים ואיפה מתירים. וזה חלק גדול מהמסכת תופס בעצם בשאלה הזו. אז לכן, מה שאמרו לי שאתם התחלתם ללמוד בדף חפתת עמוד ב', בדף חפתת, אני מניח שם המשנה, אז יש הרחקות שבעצם מתחילות כאן מן המשנה הזה, אבל, ונסביר את הדברים. יש מצד אחד שם בגמרא, במשנה, איסור של גבינה, איסור של גבינה תעקום, ורואים שם, בגמרא, במשנה, לא רצו לגלות את הטעם. נכון, יש שם עוד סיבות, אבל בעצם העיקרון, לא רצו בעצם לגלות את הטעם, ויצרו כאן איסור של אכילת גבינות. כשאם נסתכל בעצם על האיסור, על האיסורים האלה, כאן ובמשנה שאחרי זה, יש גזרות שחזל גזרו באכילה ובהנאה. כך אומרת המשנה שם, נכון? יש גבינות מסוימות שאותם אסרו מצד עצם הדין של עבודה זרה. למה? שמה מעורב בהם איסור עבודה זרה. יין נסך, גבינות שבית אונייקי. יש גזרות של חזל שמנבות מעצם האיסור של עבודה זרה, ואותם אסרו גם באכילה וגם בהנאה. זה איסור גמור. אבל יש שגזרו, עוד שלב אחד, שגזרו רק, אין איסורה מאיסור הנאה. רק האיסור עצמו. עכשיו, ולמה אסרו בעצם, אפשר לומר את האיסורים האלה? אפשר לומר ככלל דבר כזה. שם יש מצבים של עירוב איסור. זאת אומרת, למה הגבינה הרגילה גזרו עליה? על מסקנה, לדין, הגמרא אומרת שם, דף למדי, כמדומני, משום שדין מעמיד, משום שמעמידים אותה בקיבה של נבלה. אז זאת אומרת שמעורב בה, זה דין מעמיד שלמדו כאן, אבל מעורב בה איסור. זה לא איסור עבודה זרה, אבל מעורב בה איסור, אז אסרו אותה, במקרה הזה אסור לגמרי, מעמיד לא בטל, עוד פרטים. ויש בעצם עוד שלב בגזרות. אמרנו ששקלו בפלס דבריהם, ויש גזרות בעצם ש... אין שום בעיה בעצם. יבוא גוי, גזרו על שלקות, פירוש הדבר, יבוא הגוי, וזה מצבים שכיחים. אמא שלי זיכרונה לברכה, היה איזה פיליפינית בבית, ומצוי היום בהרבה מקומות, ובעצם בחוץ הייתי יותר מאשר בישראל. וכבאגר בזיין מקל באיזה עניין, לא ניכנס כעת. אז הוא אומר שהוא יקל, למרות שהוא לא סבל ככה, חלוקתי מטז בספר פסיקרישה, אבל לפי שנזכר עכשיו, לפי שאנחנו מצויים בין הגויים, וזה קשה להיזהר מכליהם, אז יש, אולי פה זו שאלה יותר גדולה מאשר בארץ ישראל, שצריכים להמציא איזה פיליפינית, אני לא יודע, במציאות. אבל לכל פנים, יש מצב שיבשלו אוכל כושר למאדרים, אבל יבשל אותו גוי. גוי יבשל את האוכל הזה, אז גזרו על הבישול הזה. למה גזרו על הדבר הזה? הכל כשר, אין עבודה זרה. אז מה הסיבה כאן לאסור? אז האמת שרשי, זה כל הזה בדפים שלמדנו, למדו כאן. אז רשי בשני מקומות כותב תמים שונים, נראה שהסבר הוא כזה. רשי בדף למתחת, שהגמרא שאומר זה אסמכת, אז רשי אומר שזה מעורב בזה שלא, יוכל, שלא לא יחילנו תמה. זאת אומרת, זה מה שאמרנו מקודם, הצד של עירוב טיימים של איסור. אבל במשנה, וזה עצם הגזירה יותר, אם אנחנו צודקים בהגדרות שבנינו בסדר, איך שקלו בפלס דבריהם, אז זה בעצם סיבה יותר. יש פה את עצם האיסור שיכול להיות שמעורב. אבל רש"י במשנה, הוא נוצר כאן את עוד מדרגי אחד. ורש"י אומר שזה בעצם משום חתנות. חז"ל, אין פה שום בעיה, הכל כושר למאדרין. אבל חז"ל אמרו, אנחנו צריכים להתרחק מן הגויים, ויש חשש אכילה מקרבת, ולכן יבואו לידי איסור. אז לכן גזרו על השלקות. עכשיו השאלה היא בעצם מתרחבת. מה האיסור שהם גזרו? מה האיסור כאן? האם זה איסור בגברה? זאת אומרת, אסור... אמרו שאסור ליהודי לאכול את האוכל שבישל הגוי. האוכל נשאר כושר למאדרים. אז יש איסור על הגברה, יש איסור לי, אסור ליהודי לאכול את האוכל שבישל הגוי. אין שום דבר בחפצה של האוכל. ויש צד לומר, אולי נאמר, שמה שהם אסרו, אסרו לבשל, אסרו לי לאכול את זה. אבל עכשיו יש בעצם איסור בחפצה של הדבר. מה נפקא מינה? לכאורה אני הייתי אומר, אולי יש כתוב אחרת, או אולי כתוב בחונים גם. אני לא עסקתי קט בדברים ממש. אני הייתי אומר דבר כזה, נחלקו במקורות שציינו, אז השולחן ערוך, כתוב, שולחן ערוך, כלים שבסימן קופיות ג' כלים שבישל בהם הגויל לפנינו, דברים שיש בהם משום בישול הגויל, צריכים הכשר. מה קרה? אמרנו שהאוכל כשר למהדרין. ויש אומרים שאינם צריכים. למה? לכאורה הייתי אומר דבר כזה. זה מחלוקת של רשב"א והראש. הרשב"א אומר שיש, ושולחן ערוך כך פוסק בסתם, שיש איסור גם בחפצה. אז הכלי הזה שבישל בו הגוי, עכשיו הכלי הזה צריך הגלת כלים. הוא קיבל טעם של איסור, למרות שאוכל כשר למהדרין. והראש אומר, הראש כותב, השולחן ערוך, ויש אומרים שאינם צריכים. למה לא צריך הגלת כלים? בגלל שאין איסור באוכל, האוכל כשר למהדרין, שאסור על האדם ליהנות וגם באוכל שבישל הגוי בסיר, בסיר הוא של היהודים. ושמרתי את הדוגמה שאנחנו בבית של אמא של זיכרונה לברכה, אמרתי לה, תהיה חדית, נתנה לה סיר או שניים, אני לא יודע, זה אם יבשת בכלים שלה. כך פוסק השולחן ערוך. לכאורה זאת המחלוקת. אבל האמת שהפוסקים שם, הגרא, אז הוא כותב אחרת. אני הייתי אומר שזה הוויכוח פה. הגרא כותב שהשאלה עד כמה גזרו איסור חתנות. יש חשש שיוכלו עם הגוי, אז יבוא ידי קירבה, ישתו איתו, ביחד, יוכלו איתו. אבל בטעם של הכלי, שאחרי זה יבשלו בזה מרק ירקות, מה הבעיה? שעד כמה, כאילו המחלוקת היא, עד כמה צריך להרחיב את הגזירה. ככה הגרא למד פשט פה במחלוקת. והאמת שהדוגמה הזו מאוד רלוונטית. למה היא רלוונטית? אפשר להביא עוד כמה דוגמאות, אני לא רוצה, גם פה במקום עצמו, בדברי הרמה, אני נחלק עם הפוסקים. אתן דוגמה יותר אקטואלית, שהיא שייכת בארץ ישראל. יש מחלוקת של הרשב"א, אותו רשב"א, והראה בשאלה כזו, אם יהודי בישל בשבת, משנה ברורה בסימן שין י"ח, באורח חיים, הוא מביא את פסק המגן אברהם, שהכלי נאסר. זה אחת הבעיות שקשרו אותה גדולה, שפה הרפגן שליטה, אני לא יודע איך באמריקה, אבל בישראל, לא, הרבה אנשים לא מבינים, אחד הוויכוחים היותר סוערים, זה שלא נותנים כשרות במקום שלא שומר שבת. זה לא איזה סתם, אפשר לומר שלא רוצים, לא סומכים עליהם, אבל יש בעצם, בעצם העניין יש בעיה. משום שכלים שבישל בהם ישראל, לדעת הרשב"א, אז האוכל אסור, זה כמו הרשב"א פה, יש איסור בחפצה. לדעת בדק הבית, לדעת הרשב"א, ועוד ראשונים, אז הוא אומר, לא, הסיר מותר, האיסור הוא האדם לבשל, אבל הסיר, המסתבר פוסק, כדומני זה מגן אברהם, שבאמת הסיר הזה אסור וצריך הגלה, לבשל, זה כבר פרטים. מי שנתבשל בשבילו מסתם בגדרים שיש בדברים האלה. זה בעצם כאן, לכאורה, המחלוקת. כדי לחבר את זה גם למשך אחר כך, נגיד בחצי מילה. אם בישלו בכלי הזה, באמת מספיק רוב. מספיק רוב באוכל כדי להתיר את מה שהתבשל בסיר הזה. אבל זה חלק אחד. אבל האמת היא שאני הלכתי לדרבנן, אבל בדאורייתא הלכתי מהסדר של המשניות, של הגמרא שלמדו כאן בישיבה. אבל האמת שיש פה סוגיה הרבה יותר בסיסית. מדוע? משום שיש מצבים ודאי שיש בכלים איסור ודאי, ובזה נעסוק היום. מדוע? התורה אומרת אחרי מלחמת מדיין, להגיל את כלי מדיין, מפה למדו הלכות הגלת כלים. למה להגיל את כלי מדיין? זה כלים של הגויים. היהודים עשו מלחמה עם הגויים, ושבו מהם, ולקחו בשבי ובשלל את הכלים, ועכשיו בכלים האלה יש בליה גאולי נוכרים, יש בכלים האלה איסורים בלויים, הגוי מבשל דבר אחר, הגוי מבשל הרבה נבילות וטרפות ואיסורים, ועכשיו רוצים להשתמש בגויים, אז צריכים להגיל, להפליט, להגיל את זה, להפליט את מה שנמצא בתוך זה, וכל עוד שלא עשו את זה, אז אסור לאכול בכלי הזה. מה שיבשלו, זה ודאי איסור בחפצה. מה שיבשלו, יהיה אסור לאכול את זה. מדאורייתא, התורה אומרת כאן, שאסור לאכול את זה. אז בפסחים מ"ד, יש סוגיה, מסתום הם יפגשו, זה גם, יגיעו לזה בסמך זין, מחלוקת של טעם כעיקר. הסוגיה של טעם כעיקר. בפסחים מ"ד, יש מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, לא ניכנס לכל העניין שם, רק לעצם העניין. אז רבי עקיבא בפסחים אומר, אם מצאנו פה חידוש גדול, שהתורה אוסרת להשתמש בכלים, לכן צריכים להגיל את זה, להפליט את מה שנמצא בתוכו, אז התורה אוסרת בעצם להשתמש בכלים של הגויים, שמה יש בכלים, בכלים של הגויים? איפה אוכלים פה איסור? רואים פה את האיסור? לא, יש רק טעם בלוע. אז אפשר ללמוד מכאן לסוגיה טעם כעיקר. מה זה סוגיה טעם כעיקר? בגדול זה הרבה הרבה להיכנס בזה. אבל העיקרון הפשוט הוא כזה. אם בישלו, נפל איזה חתיכת בשר של דבר אחר לתוך מרק, ואין 60 נגדו, כל פנים אין טעם, יבוא גוי ויגיד שאין טעם. אז יש מחלוקת ראשונים, עד כמה זה, אבל שיטת רבינו טעם. אם אדם אוכל כזית מהמרק הזה, אז הוא אכל כזית איסור. זאת אומרת, הטעם זה כמו העיקר של הדבר. אומר רבי עקיבא, מאיפה אני יודעים טעם כעיקר? הנה, התורה אסרה את הכלים של הגויים. רואים מכאן שזה אפשר ללמוד מכאן את האיסור. חכמים חולקים עליו שם, הם לומדים משרת, הכל פנים ככה, חכמים, למה הם לא לומדו מכאן טעם כעיקר? הם אומרים, זה חידוש. למה זה חידוש? בגלל שבעצם הגוי בישל מרק טעים. כתוב, אל תאמר שזה לא טעים אפשי ואפשי, התורה אסרה. הגוי בישל מרק טעים. עכשיו שבאים לבשל, אפילו אם הוא בישל לפני שעתיים, מי שמכיר את הגמרות, אז הטעם שבתוך הסיר כבר, או בשילוב, שנדבר עוד מעט, הוא כבר טעם פחות טוב. וזה נכנס לתוך התבשיל, זה טעם פגום. לכן חכמים אומרים שזה חידוש, שהתורה אסרה. הכל פנים, מה שלענייננו בשלב זה, רואים פה דבר חשוב מאוד. התורה אמרה שלא רק אסור לאכול את הדברים של הגויים, אלא גם את הטעם של האיסורים, שבלוע בכלים עשו. אבל הגמרא אומרת בהמשך, בסוף המסכת, לא אסרה התורה, אלא כלים בני יומן בלבד. מדאורייתא אסור לאכול את הטעם של האיסור שנמצא בתוך הסיר, שיכנס לתוך המרק שיבשלו בסיר הזה, מדאורייתא, רק אם הסיר הוא בן יומו. מה זה בן יומו? גם מחלוקת ראשונים. אבל לדינה, מעצם העניין, 24 שעות, כן, בצירופים, 24 שעות, בין יומו. האמת שיש שם גרסאות, זה פה דבר מאוד מעניין, שבזכות הציבור פה שקצת עסקתי עוד פעם בסוגיה כעת, אז גיליתי דבר מעניין מאוד. יש נציב בעמק שאלה, הפשט רגע, אולי אני אסביר אותי פעם. זאת אומרת ככה, מדאורייתא, איסור בכלי בין יומו, זאת אומרת, לא עשרה תורה אלה בכלי שבישלו בו, הגוי בישל בו היום. כלי מדיין שבישלו בהם באותו יום. אבל זה דחוק לומר שהם לקחו כלים, אלא לקחו גם כלים שבישלו בהם באותו יום. יש שבאותו יום של המלחמה הם בישלו. טוב, הנציב, בעמק שאלה הוא אומר, דבר מאוד מעניין. הוא אומר בעצם, הסיר שאינו בן יומו, אז רק עשו מדי רבנן, עטו כלי בן יומו. אז הוא אומר שזה גזרה קדומה, מימות משה כחלק ממצוות הסדר, ראית להיבדל מן הגויים. ככה נציב בעמק שאלה, בפרשת אמתות אומר, שם בסוגיה של זה. על כל פנים, אם נרצה רגע לסדר מה שדיברנו, אז אנחנו בעצם יכולים להגיד ארבע קומות מבחינת ההסתכלות על הדברים פה. מחלוקת הנושא הראשון שנגענו בו תוך הדברים זה שיש מחלוקת ראשונים, מחלוקת יותר מראשונים, אבל לדינה, מחלוקת ראשונים, האם טעם כעיקר או לא. זאת אומרת, האם טעם של האיסור זה כמו האיסור מדאורייתא או רק מדרבנן. ובזה השולחן ערוך פוסק בסימן צדיק ח', יורד על סימן צדיק ח', שטעם כעיקר אסור מדאורייתא. זה דבר אחד. היסוד השני שאנחנו משתמשים בו עכשיו, זה שכלי שבלוע בו איסור שבישלו אותו היום, אז הוא אסור מן התורה בשימוש, ולכן הוא צריך הגלה, והאוכל שנתבשל בו, יש בו איסור בחפצה, הוא אסור מדאורייתא באכילה, בתנאי שיש טעם. מה שלדינה, כל פעם פסק הרמה, צריכים 60, ואף פעם בסיר אין 60, אלא במקרים מאוד חוקים, אז למה יסיים בשלו בסיר, אז האוכל אסור. הדבר השלישי, כלי שנתבשל בו איסור, והוא לא בן יומו, כן? אז הוא בעצם אסור בשימוש מידי רבנן. הוא אסור בשימוש מידי רבנן, כן? אבל מה יהיה עם בשלו, מה עם האוכל? יש תוספות נפלא מאוד, אתם מחזיקים גמרות לפניכם, תוספות שואל שאלה גדולה מאוד. בעין וו עמוד א', תוספות שואל, זה דבר מעניין. תוספות שואל, למה חז"ל, ויש לתת טעם, מה ראו להתיר המאכל ולאסור הגדרה? למה אם גוי בישל אתמול בשעיר, והיום בישלו בו מרק ירקות, אז הסיר צריך הגלה, אסור בבית שנפקא מינה גם בהלכות בשר בחלב, אם יש בבית איזושהי תקלה. תוספות שואל, למה אסור להשתמש בסיר לא בן יומו? בשעה שהאוכל מותר? קשייה גדולה מאוד. יש ליתן טעם. מה ראו? זה יסוד גדול להלכה, מה שכתוב פה, אבל לזה לא נדבר. מה ראו להתיר המאכל ולאסור הגדרה? זאת אומרת, תוספות שורה קטנה. לפי שהגדרה היה בה איסור גמור תחילה, אבל המאכל לא נבלה בו איסור מעולם. זאת אומרת, אם גוי בישל, או אם בישלו אתמול בסיר חלילה, בסיר בשרי, בטעות חלב, כן? אם בישלו בחלב, בסיר אתמול, בישלו בו בשר, ואחרי זה בטעות בישלו בו חלב, אז החלב אסור. מדאורייתא לפי מה שדיברנו מקודם. אבל אם בישלו בו בסיר הזה אתמול, לקחו בטעות, זה דברים שקורים. לקחו בטעות, מחוות תבנית בשרית, ועשו בה עוגת גבינה. כן? לא בת יומה. פעם עמדתי ליד הרב נבנצה, הוא היה עומד בעגלת קיילים. אחר כך למדנו, הייתי צעיר, אז תמדתי. אז עמדה שם בתור גם, הרב נבנצה היה עומד בערב פסח בעגלת קיילים ברובע, הרב מאיר זוכל. עמדה רבנית פרץ, אשתו של הרב רפי פרץ. היא באה עם תבנית, תבנית בשרית שבטעות, עפו בה עוגת גבינה, כמה שאני זוכר. בני עשרות שנים, הייתי אברך צעיר. גם עכשיו אני מקווה ששארתי אברך צעיר, אבל אז רב אביגדור אמר לה, תשימי את זה בסיר של העגלה, בכלי של העגלה, והיה דבר תמוע בעיניי. זאת אומרת, אם זה תבנית, זה בלה בלי נוזלים, זה צריך לכאורה ליבון. אז זה יסוד גדול, תרע בלה, אפשר לעשות איזה עגלה. כל פנים, זה דברים שקורים בבתים. אז אם בישלו בסיר, או אפו, בתבנית, לא בן יומו, אז האוכל מותר באכילה. והכלי עדיין צריך הגלה או ליבון כפי מה שהגדרים שדיברנו מקודם. תוספות אומר, מה ההיגיון? תוספות אומר ככה, הכלי הוא בלה איסור. נכון שהתורה כבר לא עשה, תכף ניכנס לזה יותר עמוק. נכון שהתורה לא עשרה את זה, רק בן יומו. אבל הכלי, כשהוא בלה, הוא בלה איסור טוב. אבל האוכל שבישלו היום העוגת גבינה, שבישלו אפו בתבנית שאתמול היה בבשר, היא קיבלה מראש טעם פגום. אז ממילא, כאן חכמים לא ראו לגזור, וסתם להכביד את ממונם של ישראל, וזה כמה הסברים בחוינים, איך בדיוק, אבל, ולכן, האוכל מותר, פנטסטי. והדין, אמרנו, יש פה ארבעה דינים שיוצאים, ארבעה יסודות יוצאים. טעם כי עיקר דאורייתא, כלי אסור לבשה בו מדאורייתא, כלי לא בן יומו אסור לבשה מדרבנן והאוכל מותר. ופה נמצאים בחוץ לארץ, זו שאלה מאוד חשובה. הדבר הרביעי, שלמעשה יש כמה וכמה אורחות, הרמב״ם לא למד ככה, אבל לא, זה, הבית יוסף הוא מביא כמה וכמה ראיות לומר דבר הבא. סתם, כך הוא פוסק לדינה, סתם כלים של גויים מתייחסים אליהם כאינו בן יומו. עד כאן זה היסודות שאנחנו מעמידים כדי להיכנס קצת לדברים בעומק עכשיו. סתם כלים של גויים, אני לא יודע, אדם נכנס לאיזה מקום, סתם כליהם אינם בני יומן. למה? ספק ספקה, ספק בישלו בהם היום, ספק לא בישלו בהם היום. אם בישלו, אולי זה היה פגום. כך לדינה תופסים. עכשיו ננסה קצת להיכנס, זה העמדת הבסיס. ראשו מתקדם, אני לא יודע, אבל אנחנו ככה, אבל ננסה לתפוס מתוך הדברים האלה קצת לעומק. בעצם, איך אני מסתכל על מה שאמרנו כאן, שיש כאן הדין השלישי שאמרנו, טעם פגום. אתמול בישלו בזה בשר, אתמול בישלו בזה גויים. והיום יש טעם פגום. אז מה הפשט בדבר הזה? יש שתי אפשרויות, לפני שנגיע להסביר, יש שתי אפשרויות של טעם פגום. יש אפשרות אחת, שכמו שדיברנו על כלים, אבל יש אפשרות אחת, כמו שעוד לא למדו, אני אגיד בעל פה, נתתי את זה במקורות, אם מישהו אולי בכל זאת יסתכל, בדף סמכי, אומרת שם המשנה, יכול להיות מצב שבישלו חומץ של עבודה זרה, עם גריסים, הגמרא אומרת שזה גריסים רותחים, אם בישלו את זה, הטעם פגום, פתאום החומץ מצוין, אפשר לשים אותו בתוך סלט ירקות, חומץ יין. אז כתוב, אז ההסבר הוא, שאם שמים חומץ יין בגריסים קרים, באמת זה יהיה טעים מאוד. אבל אם שמים חומץ יין בסיר רותח של גריסים, השילוב ביניהם זה טוב וזה טוב. זה כמו שידור, יכול להיות תאומות, כל אחד טוב. אבל השידור ביניהם יוצר, לא יוצא טוב. ויוצא טעם פגום. זה שתי האפשרויות. אז השאלה היא, אז זה כתוב במשנה, זה הכלל. זה כתוב במשנה, שזה מותר. אנחנו אומרת המשנה בדף סמכי, שזה הכלל, כל זה הכלל, כל שבנתו בנותן טעם עשו, כל שבנתו בנותן טעם מותר, כגון חומץ נפל על גבי גריסים. אז מה הפשט בדבר הזה? אז קודם כל, באמת זה מחלוקת תנאים. רבה פוסק כרבי שמעון, שטעם פגום מותר. מה אומרת? רב אומר בדף סמכת, הלכתה, נותן טעם לפגם מותר. באמת, זאת השאלה שאנחנו פוגשים במציאות וניכנס טיפה לעומק הדבר. גם הכנה לפסח קצת יותר מ-30 יום. אנחנו פוגשים בחיים בדרך כלל, בפרט בכליהם, בכלים שאינם בני יומן. והלכה נותן טעם לפגם מותר. מאיפה הוא נותן טעם לפגם מותר? אמרנו, זה מחלוקת הנעים. זו דעתו של רבי שמעון, במשנה. רבי שמעון אומר, ברייתא, התורה אמרה שאסור לאכול את הנבלה. מה עושים עם הנבלה? לגר אשר בשעריך תיתן ואכלה. אם היא ראויה לגר, אם היא ראויה לגר, אז תיתן לו אותה. ואם היא לא ראויה לגר, משמע שהיא מותרת באכילה. אולי אם הוא יאכל את זה, זה יעשו מצד אח שווה. אבל מצד עצם היה, התורה לא אסרה נבלה שהגוי כבר לא אוכל, זאת אומרת, זה נבלה לא ראויה. מזה למד רבי שמעון, שטעם לפגם זה מותר. אז השאלה, נבוא אלינו, מה זאת אומרת שחומץ לגריסים מותר? נפל חומץ לגריסים מותר, תמיד זה מותר? צריך איזה הגבלות? יותר שאלה עמוקה, אנחנו עוסקים בכלים, מה הפשט בכלים? כלים זה מותן טעם לפגם, כלי לא בן יומו מותר, בכל דרך שהיא. אם אנחנו באים לכלי, הרי כלי, אמרנו מקודם, בישלו אתמול בסיר הזה המדובר, נניח בשר דבר אחר, זה יכול להיות גם חלב האמת, מצד האמת, או בשר. בישלו בזה בשר דבר אחר אתמול. היום יבשלו בזה מרק ירקות. אז מה, זה הטעם הזה שבסיר מאתמול, הוא יפגום את המרק, שהמרק יהיה פגום, לא טעים? שהגוי כבר לא יאכל את זה? זה נראה הגיוני? בישלו בבית וטעו בסיר בשרי חלב. אחרי 24 שעות, בישלו בזה מרק ירקות. אז הטעם יהיה באמת לא טעים, יהיה טעם פגום. אז במקורות שנתנו, אולי היה צריך להכין איזה דף, שיראו את זה מול העיניים, אבל הרשב"א, הראשונים, הרשב"א והר"ן, בעקבות זה, פגם, זה אפילו פגם מועט, אפילו אם זה קצת, קצת, קצת פחות טעים, זה כבר מותר. שואל הרשב"א, זה לא מובן, שואל הרשב"א, שואל הר"ן, שואלים הראשונים, אז איך לומדים מנבלה? מי יש לה מה הנבלה? הנבלה אתמול היא הייתה טובה, עכשיו היא לא טובה, אז היא כבר, הנה גם, אתמול או עכשיו, היא כבר הסריחה, אז היא כבר לא טובה. אבל אמרנו שטעם, ברור שטעם בסיר, שמבשלים הוא פוגם רק קצת. אז איך לומדים מנבלה? זאת השאלה הגדולה שהראשונים, זאת שאלה שמדים מסכת עבודה זרה, לא שייך לא לשאול אותה. אם לומדים את הדין שנותן טעם לפגם לדינה, וזה בכל הרובדים שהזכרנו בהתחלה, מנבלה, אז אם הנבלה מותרת מן התורה, כשהיא סרוכה, כשהיא כבר לא ראויה לגר, אז איך לומדים את זה לסיר שהוא קצת פגום? זאת השאלה הגדולה. כשאנחנו מנסים להבין לפי מה שאמרנו, מה בעצם יש בסיר? אפשר לומר שני דרכים. שני דרכים. אפשר לומר שמה שיש בסיר הוא באמת כבר לא טוב. מה שבתוך הסיר עמד בחוץ, לא במקרר, 24 שעות, זה כבר כמו נבלה סרוכה. אבל אפשר לומר לא. אפשר לומר, זה לא מקולקל. אבל השילוב לא נותן טעם טוב. זה שני דרכים לכאורה. נכון? הנה, טיפה, עכשיו נגיע פה לתוך הדברים, נגיד ככה. שואל הרשב"א, איך לומדים מנבלה לתוך זה? זאת אומרת, הרשב"א, במקורות נתתי, הייתי פה את הרשב"א אומר ככה. אם תאמר ולא נותן טעם לפגם מנבלה, גמרין ללה, ואתם נבלה רויה לגר שמה נבלה, לא קשיה. דאתם היינו להתירה בפני עצמה, וילקח עד אם יפגמה לגמרי מאכילת גר אסורה. אבל איסור תערובת שהולכים בו אחר נתינת טעמו, כיוון שנותן טעם לפגם כלשהו בתערבתו מותר. למה? לפי שאינו נותן טעם, דאד רבה, פוגם, ודווקא שנתערב איסור מועד לתוך אתם מרובה. מה הפשט ברשב"א הזה? אז הפשט הוא נפלא מאוד. אני אומר פשט כפי רבי עקיבא איגר, שהיה פה במקורות, אבל אני מבין שלא כל כך ראוי. רבי עקיבא איגר לומד פשט בעצם בדבר הזה עם נפקא מינה גדולה מאוד. רבי עקיבא איגר לומד, אומר הרשב"א ככה, מה שהתורה אמרה, רוצים לאכול את הנבלה בפני עצמה, אז באמת זה אסור מדאורייתא. לאכול אותה, אוכלים את הנבלה, עד שתהיה סרוכה, עד שתהיה מקולקלת, שגוי, שגר, לא יאכל אותה, לא גר שמתגר להיות יהודי, לא יאכל אותה. אבל כאן אנחנו מדברים על טעם, אז מה הפשט? אז אומר הרשב"א על פי רבי עקיבא איגר פשט כזה, הרשב"א למד שכל הדין שנותן טעם לפגם זה מיסוד ביטולים. זאת אומרת, הרשב"א פה, שמו לב שאמרנו, דווקא בשנתערב, דווקא בשנתערם איסור מועד לתוך יותר מרובה. זה יסוד איתור ביטולים. מה זה יסוד ביטולים? רואים בחולין, ביטולים, יש לזה בעצם שני דברים, נגיד את זה ככה. צריכים לבטל את גוף האיסור, וצריכים לבטל את הטעם. את גוף האיסור מבטלים ברוב. את הטעם צריך לבטל שהטעם לא יסור. הטעם עד 60, נגיד מקסימום, נותן טעם. אז אומר הרשב"א דבר כזה, באמת, איך נותן טעם לפגם בטל? באופן שיש רוב. ומה עם הטעם? אמרנו מקודם שהתורה חידשה שטעם אסור. התורה חידשה שטעם אסור, אבל טעם שהוא פגום, לא חל עליו החידוש של טעם כעיקר. כך למד הרשב"א. מה נפקמינה? נפקמינה היא עצומה בשני דברים. אחד, אם באים מצד יחוד ביטולים, למרות שברשב"א, אם היו רואים את זה, אפשר לדון בזה, בדברים שלו, אומר רבי עקיבא איגר, פשט כזה, אם באים מצד יחוד ביטולים, אז צריך שבכלי שבלה איסור והוא לא בן יומו, מבשלים בו ויהיה רוב נגד מה שנמצא בתוכו. כי גם מה שנמצא בתוכו מתייחסים אליו. כי רואים שאפשר לצרף את הבליה בסוגיות אחרות. אז תמיד צריך שיהיה רוב. אלא אומר רבי עקיבא, פשט לסרט את רבי עקיבא איגר, מה שנו ברשב"א, באמת, בדרך כלל יש רוב נגד אסיר. אז גם בחומץ לגריסים, שכתוב שם, צריך שיהיה רוב נגד גוף האיסור. ומה עם הטעם? טעם פגום, אתה למדתי מנבלה שהוא לא אוסר. מה הנפקמינה הגדולה? מה הדין? אנחנו לא יודע, יש פה אשכנזים ואולי עם ספרדים. בישלו, בטעות לקחו סיר בפסח, שבישלו בו דייסה לפני פסח. והשאלה היא גדולה מאוד בהלכות כשרויות. בתי חרושת מייצרים דברים, והעולם קונה הם הרבה דברים. אני גדלתי בבית שבפסח לא קונים שום דבר, רק מה שעושים בבית. אבל העולם משתנה. בישלו בסיר חמץ וכף ג' אדר או בזין ניסן. אחר כך בסיר הזה או באותו בית חרושת או בסיר מבשלים עוד פעם. אז הסיר, מה יש בתוכו? חמץ פגום. מה הדין? האם מותר לאכול? בטעות, במילים אחרות, הוציאו מהארון של הכלי פה חמץ, סגור, הוציאו איזה מחוות, ועשו בחביתה בפסח. מה הדין? מותר לאכול את החביתה הזאת? או אסור לאכול את החביתה הזאת? מה אתם אומרים? אני לא רגיש שותקים, אנחנו ככה, אבל בסדר, כי אני יודע, הסגנון פה, אני כבר הייתי איזה כמה פעמים, בסדר. אז התשובה היא, קודם כל, צריכים לדעת, זה שולחן ערוך, בסימן תף ממזיים ביחוד את הערבות, כמו שהרב אמר, אז כתוב שם, מחלוקת שולחן ערוך ברמה, שולחן ערוך אומר שנותן טעם לפגם בפסח מותר, זה נפקמינה עצומה להמון דברים. והרמה אומר, שנותן טעם לפגם בפסח, אסור. למה הרמה אוסר נותן טעם לפגם? זה יושב, לא יודע, הסתכלות, אבל לא אפשר יותר מדי להוסיף. זה גם בחולין, בעבודה זרה. ואין את הזמן ולסבך. למה זה אסור? אומר רבי עקיבא איגר, בתשובה שציינתי לראות, אומר רבי עקיבא איגר, פשוט מאוד. זה הרשב"א שנותן טעם לפגם. כי מה היסוד של הרשב"א? היסוד של הרשב"א זה הלכות ביטולים. הרשב"א אומר שתמיד נגד הטעם צריך נגד גוף הטעם. אז תגידו, מי אומר? כתוב בגמרא, שצירן זה בא לרבות גם את הרוטב, גם את הבטם טעם. אז אומר הרשב"א, אומר רבי עקיבא איגר, מי שאוסר נותן טעם לפגם בפסח, וזה הרמה, הוא לפי הרשב"א. למה לפי הרשב"א זה אסור? כי הרשב"א אומר שזה מצד יחוד ביטולים, ובפסח אין ביטולים. אז לכן מה זה אי אפשר לאכול? זה כל כך טוב, אז למה השולחן ערוך התיר? אז איך השולחן ערוך התיר? שיהיה עצומה. איך השולחן ערוך התיר נותן טעם לפגם? אמר, לפי כל מה שהסברנו עד עכשיו, בנינו את זה, השתדלנו לפנות מהמסד ועד התפחות. ממש ככה, קומה, 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 קומה. אז איך יכול להיות שהשולחן ערוך התיר נותן טעם לפגם בפסח? אם עובדיה ככה מקובל הפסק שלו, אפשר לקנות ריבה רגילה בפסח ולאכול אותה. הקשר אצל היו בטח לא תיתן את זה. אפשר לאכול ריבה שהתבשלה בכלי של חמץ, כך אומר השולחן ערוך, אבל איך אפשר להסביר את זה? לפי מה שאמרנו, היסוד של נותן טעם לפגם זה יסודו בהלכות ביטולים. אז איך אפשר לאכול? אז התשובה היא שיש שיטת הר"ן שהוא חולק, והר"ן קשה לו, איך הרשב"א למד מנבלה? אין דמיון ביניהם. האמת שזה יושב בשיטת בדק הבית, מה שלא ראו אז אני רק אומר במילה, בדק הבית אומר, אין דמיון בין הדברים, מה שאתה הרשב"א אומר, כדי שיהיה אפשר ללמוד צריך שהטעם יהיה פגום לחלוטין, כמו בנבלה לגר. ככה בדק הבית על התורת הבית במקום. והר"ן מסתום הולך בעקבותיו, והר"ן לא מרוצה לכן מהדמיון, והר"ן לומד אחרת לגמרי, לגמרי. אז הר"ן לומד שהיסוד הוא כזה, כמו שהאדם לא נהנה מנבלה שהיא כבר לא ראויה לגר, התורה לא אסרה את זה, אז התורה לא אסרה מציאות שלא נהנים מן הטעם של האיסור. כך למד הר"ן, סבורה פשוטה. כמו שהתורה אמרה שנבלה, שהייתה נבלה, אבל עכשיו הגוי כבר לא אוכל אותה, אז היא כבר מותר לאכול אותה כי זה כבר לא נהנה ממנה, ככה גם טעם, חומץ וגריסים, מותר לאכול אותו אם לא נהנים בעצם מהחומץ הזה של היין נסח. אבל לא מתורת הלכות ביטולים. מה נפקמינה? לר"ן יצא חומרה גדולה. שולחן ערוך, בסימן ק"ג, הוא כותב דבר מאוד מעניין. שולחן ערוך ביורדיה, הוא אומר דבר מאוד מעניין. טוב, אני אגיד בעל פה, לא להאריך. יצא לר"ן חומרה גדולה. מה יהיה אם יתערב איסור והאדם נהנה מהריבוי של הכמות? נכון שהטעם לא טוב, אבל לא נורא, שווה לו, יכול להגיש לאורחים קצת יותר אוכל, אז הוא הרוויח מהאיסור. אז לכן לפי הר"ן כותב השולחן ערוך לשון מיוחדת, ויש מי שחוכך לומר שאם יגדיל האיסור מידתו של היתר, עד שהוא משביח יותר כשאוכלו בגודל מידתו, ממה שהוא פוגם בהפסד טעמו, אסור עד שיפסל מלאכול אדם, ואז זה כבר כנבלה לגר ממש. כך שיטת הר"ן. אז לפי זה, מאוד פשוט, אם בפסח אדם לא נהנה מהטעם הבלוע, אז מותר. אז יוצא, אם נמשיך את הדברים של רבי עקיבא איגר, למה שולחן ערוך מתיר בפסח, נותן טעם לפגם? בגלל שאם הוא לא נהנה, אז גמרנו, הכל מותר. לרשב"א נותן טעם לפגם, זה דין של ביטולים. ולר"ן, דין נותן טעם לפגם, זה משום שלא נהנה. אז לכן למד רבי עקיבא איגר בתשובה, שגם אם אין רוב בתערובת, מותר. גם בסיר, וגם מה שאמרנו בעצמו, בפסח. כך למד רבי עקיבא איגר. אבל אז, אנחנו כבר אומרים, יש סתירה בשולחן ערוך. איך השולחן ערוך מקל בהלכות פסח ואומר שנותן טעם לפגם? אם זה הר"ן, לפי מה שהסברנו, רגע, אז איך הוא? בסימן ק"ג בהלכות יורדיה, אז שם הוא פסק כמו הרשב"א, ולא כמו הר"ן, ממש סתירה לעדיה. אני מקווה שזה מובן. אז התשובה, צריך לומר דבר כזה, זה חצי מילה ברבי עקיבא איגר בתשובה, וכנראה זה הפשט. בפסח זה חומרה של חמץ. זה חומרה שחמץ עושה במשהו. אז לכן, החליט השולחן ערוך לסמוך על הר"ן, שלא צריך ללחות ביטול עם העיקר, שהוא לא נהנה. אבל הדבר האחרון, שאנחנו מגיעים אליו, זה פיל לפלאות, אבל אני רואה שלא מספיק ככה, הסתכלו בדברים, גם לא צילמנו, אולי זה טעות. חשבתי זה יצולם פה. החזון איש, אבל יראו את זה אחרי זה מי שירצה, חזון איש, במקור שציינו, הוא, אני לא יודע אם הוא ראה את רבי עקיבא איגר, אבל החזון איש הוא בעצם חולק על רבי עקיבא איגר. כי לרבי עקיבא איגר, אם שמו לב למה שאמרנו, יצא כולה גדולה מאוד. בעצם, שאליבא דהר"ן לא צריך רוב, העיקר שהוא לא נהנה. לפי, אמרנו, מה היסוד של הדברים שאמרנו היום? שהמחלוקת הרשב"א, גם מי שלא, ככה נגיד בקיצור, מחלוקת ראשונים גדולה מאוד בדין נותן טעם לפגם בין הרשב"א והר"ן, שתי הסתכלויות. לפי הרשב"א, היסוד של היתר שנותן טעם לפגם זה היתר, זה יסוד של ביטולים. ולכן צריך רוב. ולכן בפסח שאין ביטולים, אז נותן טעם לפגם בפסח אסור. אם נגיד שהפגום זה משהו, זה מחלוקת תוספות בס"ו ראשונים. אבל לפי הר"ן זה לא דין של כמויות. אז רבי עקיבא איגר הלך עם זה עד הסוף, ורבי עקיבא איגר אומר, באמת, לפי הר"ן לא צריך רוב, העיקר שהוא לא נהנה. לפי זה גם בחומץ וגריסים, לא צריך רוב. חזון איש צועק, הוא לא מזכיר את רבי עקיבא איגר, אבל רבי עקיבא איגר זה בתשובה, קופסה מרבב שפה ציינו לראות. אבל החזון איש, הוא לא מקבל את זה. חזון איש בעצם אומר, שגם הר"ן, הוא בעצם מסכים עם הרשב"א ביסוד שזה בא מצד הלכות ביטול. אז מה הוויכוח? אז אומר החזון איש, אם לומדים אותו טוב, אני חושב שהפשט פה כזה. אומר החזון איש, ככה, הר"ן חלק על הרשב"א רק בקולה שלו. יש ברשב"א קולה וחומרה. יש ברשב"א, היסוד הוא שצריך רוב. אז החזון איש חלק על הרשב"א ואמר, לא תמיד עם רוב זה מותר. כי אם האדם, אפילו שיש רוב, אם האדם נהנה מריבוי הכמות באופן שהכמות היא טובה, אבל הוא, אפילו שזה יהיה אסור, אפילו שהטעם הוא פגום כי הוא הרוויח בכמות, זאת אומרת חזון איש, אם למדתי פשט נכון בו, חזון איש אומר בקווי הרשב"א, הר"ן לא חלק על, על החומרה של הרשב"א, הוא חלק על הקולה של הרשב"א. רבי קיוויגר הלך עד הסוף עם המחלוקת. הוא אומר שהר"ן למד פשט שלא צריך רוב, זה מפורש הדברים שם. ואז ממילא הכל הולך מהלך שאמרנו, בלי חזון איש, הר"ן חלק עליו רק ב, ב, בחומרה, בקולה שלו, ש, ולא בחומרה שלו. דיינו, גם החזון איש לא ייתכן שהוא יתיר, או חזון איש לא ייתכן שהר"ן יתיר אם אין רוב, כי אז הוא אוכל את האיסור. אני, אם יש 3 דקות בעברי הגודל, אז יש פה דפים, נראה משהו פילי, 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 למי ש... גם זה תמיד יזכרו את זה. יש פה צילום, גם ככה ביקשתי שיתרגמו את זה, כי השתמשתי בזה כאן בארצות הברית. הרב וידר בלנק, זה לא כבוד התורה ככה, אני לא... שהרב יחלק. יש פה... בבקשה, הרב. אפשר להביא לרב פה? יש... אפשר פה לקבל? יש... אפשר לדף אחד גם? בבקשה. אפשר? אנחנו מסתכלים היום, לפני שבוע בדיוק היה ט"ו בשבט, חג של ארץ ישראל. אנחנו מסתכלים היום מה קורה, נגיד בקצירת העומר, מה קורה היום בעצם בעם ישראל, מדינת ישראל, בעולם. יתרו עוזב את המעמד שלו ובא אל המדבר אשר הוא חונה, שעם ישראל חונה שם, הוא עוזב את המעמד שלו, כהן מדיין, הוא עוזב הכל. למה הוא בא? מה השמועה שמה הוא בא? אני אמרתי את דרך החידוד, אחרי זה ראיתי את זה בנציב, הוא לא בא בשביל לראות את הנכדים. הוא נסע לשליחות רוחנית, כי את הנכדים היו איתו. הנציב ככה מדייק. אז מה יתרו שמה? יתרו שמה, ויספר משה לחותנו את כל התלה שמצאתם בדרך, ויצילם השם. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. נסגור במה שפתחנו. פתחנו, אומר הרמב״ם, חביב עליי ללמד יסוד באמונה מכל הדברים האחרים. פתחנו שכל מסכת עבודה זרה, או יושבת העניין הגדול של אתה הורית לדעת כי הוא השם אלוהים אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא אחד, והוא בעצם מוליך את העולם. אבל איך הוא יתגלה? איך הקדוש ברוך הוא מתגלה? הוא בחר להתגלות, זה נציב בפרשה, הוא בחר להתגלות על ידי עם ישראל. יתרו חותן משה כהן מדיין, שהוא שומע ממשה רבינו את כל המופתים ואת הגדלות של יציאת מצרים, וקריעת ים סוף והעמלק והמן והבאר. רש"י הכל. זאת אומרת, אתה ידעתי כי גדול השם מעד אלוהים. הוא הגיע לתכלס, תכלס הידיעה. יש פה 2 קטעים בדף, שקדוש ברוך הוא גלגל לי, אסור להגיד באמריקה תוכנית המאה, אמרו לי שפוליטיקה צריכים להיזהר, אז אני לא מדבר פוליטיקה. אני מסתכל על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם מדינת ישראל. כמה טוב יש בארץ, כמה מכירים היום בעולם במעמד של עם ישראל, כמה שאנחנו קטנים. היום היו קצת של אבא שלי, שיהודי, שהיו לו 5 ילדים שנשרפו באושוויץ, כדומן אשר לפני האדמה, יהודי היה נחשב לפני 80 שנה. אפשר לקחת ילדים ולהכניס אותם ישר לקרומטוריום, ואין פוצה פה ומצפצף. גם לא נשיא ארצות הברית. אף אחד לא התעניין בהם. בנו. ואיפה היא נמצאת? היא נמצאת היום עם ישראל, איפה היא נמצאת מדינת ישראל? קדוש ברוך הוא גלגל לי, מה שעסקתי בעניינים ככה לאחרונה, קצת להתבונן על מעשה השם. זה פרשת שבוע, יתרו. ומזה מובן, למה זה קודם למתן תורה? למה, שואל הרב חיים הקדוש, למה פרשת יתרו נקראת פרשת יתרו? למה זה קודם למתן תורה? בין אם הוא בא לפני, בין אם הוא בא אחרי. התורה כתבה את זה לפני. תסתכלו כאן בדף לפניכם. את זה כתב הרב קוק, שנפטר ב-35, אני לא יודע מתי הוא כתב את זה. מירה התקיים בנו, שמוע ממרגזון. מירה יוסר המסווה מהעולם וידעו כי עם השם אנחנו. כי יד השם עלינו לטובה. מירה זה לקח זמן. כי מרכז העולם ומרכז האנושיות אנחנו. כי אמת, יש גוי אחד שלא יודע מי ראש הממשלה במדינת ישראל, אם הוא לא איזה טיפש. כי אמת גלויה ובהירה היא כל התכונה של הנבואה המספרת בשבח הנצחי של ישראל. תשים לב, היום זה הסנדי. יפלו כל מגדלי התוהו אשר הוקמו על יסוד המהרה, הוא מתכוון לנצרות, על יסוד המהרה של עזיבת השם את ישראל, ינפצו עלי סלע כל סילי המגור של המאיימים עלינו למור. אמא דאדרינו מרי לאפה מיני. מה הנצרות טוענת? קודש הבריח הוא עזב אתכם, אהו מינה. קודש הבריח הוא עזב אתכם, תסתכלו איך אתם נראים, אפשר להרוג אתכם באושוויץ ובטרבלינקה ובדכאו ובכל המקומות. כלום אתם. אז איך אתם אומרים לי, השם אלוהי ישראל מלך? ידעו כל באי העולם כי אהבת עולם היא אהבתנו. ידע כל הטבל, הנאור, עם כל חוכמותיו, עם כל המודרניות שלו. הכל, האינטרנט כתוב פה. עם כל ספקותיו, עולם של ספקות. עם כל שיקוע חומרי, עם כל מסותיו הניסיונות, עם כל חופש דעותיו, הוא ראה את הכל. ממש דברי אלוקים, רוח הקודש גלויה. שכן, אחת היא האמת העומדת לנו. ואמת זו חקוקה במצחה של החיה השמימית. מי זה החיה השמימית הזו? המתהלכת על הארץ, מתבנית גוי ששמה ישראל. ידע כל העולם כי אנחנו היינו סורק. כולו זרע אמת, בכל יד עמל ותלאה, ויספר כל התלאה אשר מצאתם בדרך, תקצר מלפריע תחייתנו וגולתנו, אי אפשר לעצור את התהליך. דברי אבל להגיד שזה, אנחנו מאמינים שזה החסד של הקדוש ברוך הוא, וזה לא ייפסק. ועכשיו הדבר של תלמידות, רב חלב כותב על עצמו, נבהלתי שקוראים אליי שאני תמיד חבר, ואני אני ראוי להיקרא, כותב בהדרים, תלמיד בפני הרב. נשגב, הוא נפטר בתשעים י"ב, זאת אומרת 52. נשגב ונורא הנס של הגאולה. זה מה משל הימים האלה, אני לא אגיד שמות. בלי שום הכרח יאותו כל העמים להכיר בגדולתם של ישראל מבלי שום חשבון נפש גם לעצמם. יעזרו וישתדלו בהקמת בית לאומי לישראל. ואף שבצורתה החיצונית של הגאולה תדמה כאילו התפתחו טבעית, הכל זה ככה, זה נושאים, ראש ממשלה וככה. באמת אין זה אלא ניסי ניסים, כי אמץ אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, שכן הרצון לגאולה שהתעורר בישראל אחרי שעברו רוב ימיהם בגלויות ואיסורים, ונשתה מהם כל טובה והמרירות נעשתה להם למתוק, והחושך נפח להם לאורה וחלישות חי למין שורה של קדושה, גם זהו נס גדול. זה שיש ליהודים כוח להתרומם, זה נס. אבא שלי שאיבד 5 ילדים שהתחתן עוד פעם עם אמא שלי זכרונה לברכה ואני הקטן בין 3, זה נס, וככה כל עם ישראל. הרב מפונוביץ', הרב הדרי היה מספר שהוא הקים את פונוביץ', אז אמרו נבך, הרב הדרי ככה אומר במהיר, הרב הכיר אותו בדל השנים ארוכות, נבך השתפשה דעתו, הוא חושב שהודיע תורה בעם ישראל. אמרנו גנדיק, ככה הוא השתפשה דעתו של הרב מפונוביץ', גם זהו נס גדול. עכשיו תשמעו את ה... מה יש דברי רוח הקודש? הרי אמרו על הרב בכפר חסידים, אמרו שרב חלב היה לו רוח הקודש גלויה בספרים שלו. רב אלת. על אחת כמה וכמה שהרצון שהתעורר אצל העמים לגאולתם של ישראל, ולא עוד אלא שיאפשרו לו את הדבר, ולא מפני שום דבר אחר. לא, אין שום אינטרס לבוא ולעשות צעדים כאלה גדולים או להגיד דברים, אלא מפני שהם עם השם. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. שכל זה הוא תוכן שנס עצום לאין שיעור, ותוצאותיו, מה יוצא מזה, לקיים בעזרת השם לעינינו בקרוב, אשר נאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ובאו ונערו כדברי ישעיהו, כי מציון תצא תורה דבר השם בירושלים. תודה רבה.
Видите, как это